זה רבי צדוק, רבי צדוק הכהן מלובלין. הוא מדבר על השבת, על השבת שהייתה. פרשת דברים, פרי צדיק, פרשת דברים, אות י' ג'. מי שרוצה אחר כך להסתכל. שבת זה נקרא שבת חזון. על שם פתיחת ההפטרה לשבת זה. ויש להבין, בשלמה שבת נחמו, שנקרא על שם פתיחת ההפטרה, שהוא לשון נחמה, ובו מתחיל שבעה דנחמת. יש שבע הפטרות של נחמה שמתחילות בשבת אחרי תשעה באב. וזה מובן שקוראים לשבת אחרי תשעה באב שבת נחמו, כי זאת שבת של נחמה. אבל כאן בעיקר ההפטרה היא התוכחות. ומדוע קוראים לזה שבת חזון? רק בגלל מילת הפתיחה? אז אם כן, היה צריך לקרוא גם כן שבת דברי ושבת שימור. לקרוא את כל השבת על שם מילת הפתיחה של ההפטרה, ובאיזשהו מקום זה לא צודק, כי יש הרבה קוראים על שם הפרשה, אבל לא על שם תחילת המילה הראשונה של ההפטרה. שבת נחמו זה בגלל עניין הנחמה, לא בגלל שזה המילה הראשונה של ההפטרה. כנראה מה שהוא רוצה לדייק, הוא רוצה לומר שיש משהו במילה חזון שהיא מבטאת את התוכן של השבת. מה הרעיון לזה? אך העניין הוא, על פי מה שנאמר, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. ואיתה במדרש, גם נביאיה, זה פסוק באיכה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם, גם נביאיה, אלו נביאי האמת לא מצאו חזון מהשם. זאת אומרת ששבת חזון זה כאילו התיאור על שבת היעדר החזון. החזון מוזכר כאן בשלילה. השבת שבו פסקה הנבואה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. זה כאילו שבת שמקוננים על החזון. בסוף הוא גומר הפוך, אבל ככה זה נראה בהתחלה. והיית במדרש, כן. והנה הריד בזל הקשה. הריד בזה רבי יום טוב בן אברהם, זה מלפני 700 שנה בערך. הריד בזה הקשה על מה שאמרו ביום הנונדלת, בשעה שנכנסו אומות העולם להיכל, ראו הקרובים שמאורים זה בזה. הם היו מחובקים. האמרינן, אנחנו אומרים במסכת בבא בתרא, בזמן שאין עושים רצונו של מקום פניהם לבית. ואז בשעת החורבן לא היו אז עושים רצונו של מקום, ולמה היו אז מאורים זה בזה? זאת שאלה שכולם שואלים אותה. הגמרא מספרת בבבא בתרא שהקרובים בבית המקדש היו שם, היה שם שלוש סוגים קרובים. היה קרובים שעשה שלמה, שהם עמדו על הארץ, הם היו גבוהים 10 אמות, והם שימשו מין, כמו מין שוחח על הארון. היה את הקרובים שהיו בתוך הכפורת. מתוך הכפורת יצאו קרובים, מתוך המכסה של אהרון שעשה משה, שעשה בצלאל, יותר נכון. והיו גם קרובים בזמן בית המקדש השני, שבהם, שבבית המקדש השני בכלל לא היה לא את אהרון ולא את הלוחות, הכל נגנז. והיה במקום זה רק את אבן השתייה, כמו שיש היום. לא היה שם שום דבר לפנים, היו באים ביום כיפור, היו שמים את הקטורת ליד אבן השתייה. אבל היה קרובים שהיו מצוירים על הקירות. אני לא יודע איפה הם, בקודשי הקודשים או בהיכל, אבל היו ציורים על הקירות, היה איזשהו זכר לקרובים. וכתוב שהקרובים, שני הקרובים, היו מסמלים את הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. ולכן, בכל פעם שישראל עושים רצונו של מקום, הם היו עם הפנים זה אל זה, וכשישראל אינם רצונים של מקום, עושים רצונה של מקום, יש פסוק נוסף, יש פסוק בפני מי של אחיו, יש פסוק נוסף במלאכים ופניהם אל הבית. כשהם לא עושים רצונו של מקום, אז אם מישהו נכנס, אז הם פונים אליו, לא אחד על השני. וזה מופיע גם על הקרובים המצוירים, שגם בהם היה את העניין הזה. כשנכנסו הגויים לאחד, הגמרא מספרת שהם ראו את הקרובים לא סתם בניהם אחד אל השני, אלא מאורים זה בזה. ואז הם הוציאו אותם החוצה, והם גררו אותם ברחובות, ואמרו, תראו, היהודים האלה אומרים שאין להם פסל ואין להם תמונה, תראו למה הם משתחווים. אז השאלה היא, הרי אז היה שיא של אין עושים רצונו של מקום. איזה מין עושים רצונו של מקום כשנחרב הבית? אז היה צריך להיות שהם לא יהיו, פשיטה שלא יהיו מעורים זה בזה, כך שהם לא יתבע. יש כמה תשובות על זה, כאן מכל התשובות הוא אומר את התשובה שלו, הוא לא נכנס לכל התשובות שקדמו לו. ואף הקרובים דצורתא, הקרובים המצוירים, גם כן היו מתהפכים כפי מצב ישראל. וכמו שנאמר במסכת יומא, שכשישראל היו עולים לרגל, היו מראים להם הקרובים, היו פותחים את קודש הקודשים ומראים להם את הקרובים, ראו חיבתכם לפני המקום. ומדובר שם על בית המקדש השני. וראו חיבתכם לפני המקום, מה הבעיה לצייר קרובים שמעורים זה בזה? הקרובים האלה, כשישראל לא עשו רצונו של מקום, הם הסתובבו. זה היה נס. וכשפתחו להם והקרובים היו או מעורים זה בזה או מסתכלים זה על זה, אז היו מראים להם, ראו חיבתכם לפני המקום. והחיבה הזאת הייתה ברגע של החורבן, זה פלא. עכשיו יש, הוא ממשיך. אך העניין, הודיעית בירושלמי ומדרש, באיכה, פרשה א', שבתשעה באב, תכף אחר החורבן, נולד משיח. והחז"ל מביאים פסוק, שהפסוק הזה מופיע בספר זכריה, והלבנון באדיר ליפול, זכריה שהיה בזמן שבנו את בית המקדש, הוא כבר ניבא על החורבן שלו, והלבנון באדיר ליפול, וכתיב בתרי ויצא חוטר מגזע ישי. זה סוף של פרק, והלבנון באדיר ליפול, מיד אחר מתחיל פרק חדש, ויצא חוטר מגזע ישי, שזה משיח. וכן היה בתחילת בריאתו של עולם, דכתיב והארץ הייתה תוהו ובוהו, כתוב שם תוהו ובוהו וחושך. מה עוד כתוב שם? תוהו ובוהו וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים רחפת על פני המים. והם מרומזים שם כל הארבע מלכויות, אני מוצא עכשיו רק שלוש ביטויים, יש תוהו ובוהו וחושך. מה עוד יש?
תהום.
תהום, יכול להיות. בכל אופן, החז"ל אומרים על כל אחד מהם שזה מרמז על אחד מהארבע מלכויות. והוא כתיב בתרי ורוח אלוקים מרחפת, וחושך על פני תהום, כן. ואחרי זה כתוב ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. ונדרש זה רוחו של מלך המשיח. ומדוע כתוב על פני המים? בזכות התשובה שנמשל למים שנאמר שפחי כמים ליבך. זאת אומרת שאיפה שנוזכר התור והבור והחושך והשיא של הרוע, מוזכר תמיד ביחד עם זה הגאולה העתידה. וכן היה כאן, שקודם שנחרב הבית, היו באמת אין עושים רצונו של מקום, שלא עלה על דעתם שיחרב הבית. יש פסוק, איפה הפסוק הזה מופיע? שכתוב באותו פסוק שלוש פעמים, אחד השם. אחד השם, אחד השם, אחד השם, המה, מי זוכר? מה, בירמיהו? ושם המפרשים אומרים שבני ישראל, וזה כתוב מפורש באיכה, לא האמינו כל מלכי ארץ, איך כתוב שם? כי יבוא צר ואויב בשערי ירושלים. ובפרט שיבוא צר ואויב בשערי המקדש, זה בכלל לא היה בכיוון שלהם, לא האמינו שזה ייתכן. ולא רק שהיהודים לא האמינו שזה ייתכן, הגויים לא האמינו שזה ייתכן. בית המקדש הראשון, לא היה דבר כזה שבית המקדש היהודי יחרב, אז היה אמונה רווחת אצל כולם שהכל טוב ויפה, אבל בזה אסור לנגוע. זה כאילו טאבו. הוא יבוא למי שיגע בזה. ואחר כך, כשבאו הגויים ונכנסו לבית המקדש, נשבר להם כל הדמיון, זה היה דמיון שם, הנביא הוכיח אותם, אמר להם שלא יאמינו בזה. וכשנכנסו הגויים להיכל, אז רבי צדוק מתאר, אבל אחר כך, כשראו שנכנסו עדים להיכל, תכף יראו כל ישראל תשובה. ובאותו רגע הקרובים הסתובבו והתחבקו. לפני שהגויים הספיקו להגיע לקרובים, ברגע שהיהודים ראו שבני ישראל נכנסים להיכל, אז הקרובים נדבקו זה בזה. רק שכבר נגזרה גזרה, וכמו שהוכיחה מרמיהו, למה לא עשו תשובה עד שלא נגזרה גזרה, עד שלא היה נכל. ואז תכף נעשו ישראל בכלל עושים רצונו של מקום, ומזה נולד תכף משיח. והתקן במדרש רב, הטובה היה, הייתה מגילת קינות מכל 40 שנה. אני לא הסתכלתי במדרש, אני לא יודע מה זה הבחול או שם. והיום הפורנות שבה נטלו ישראל, היא עזרה להם יותר מכל, לא יודע מה הדבר שהוא שם מול, שבאמת אז קיבלו ועשו תשובה. ואם היו מתקנים הכל, היה ראוי להיות תכף התיקון האמיתי על ידי משיח שנולד. ומשום זה תכף החזירו הקרובים פניהם משל אחיו. ולכן כשנכנסו אומות העולם, מצאו הקרובים מאורים זה בזה. מה הסיפור שאנחנו רואים כאן? ועד כאן זה חצי מאמר. החצי השני נראה עוד מעט. יש מאמר ארוך על כל הסיפור של החורבה מרבי הלל מפריץ', אני לא יודע אם שמעתם פעם את השם הזה. זה מאמר לא מודפס, זה מאמר שלא כתב אותו אחד מהתלמידים שלא כתב אותו, הוא התגלגל בכתב יד, פעם מישהו נמאס לו כבר, אז הוא תקתק את זה, יש את זה בסטנצל ישן אצל כמה אנשים. היהודי שכתב אותו גם היה רב גדול, ושם הוא מסביר הוא אומר שכל הסיפור של החורבן בכלל, למה הדבר דומה? אם הוא רוצה להבין לעומק את הסיפור של החורבן בכלל, צריך להבין את זה נכון, צריך להסתכל על הכל, לפתוח את הפרספקטיבה לגמרי. יש כמה נקודות שהן בעצם דבר אחד על פי פנימיות, על פי קבלה. הצמצום הראשון שמוזכר בכתבי האריזה, שזה התחלת בריאת העולם, שהיה אור אינסוף ממלא את המציאות ולא היה יכול להיות עולם, ולכן השם יתברך צמצם את האור ויצר חלל פנוי שבו העולמות יכולים להופיע. זה לא משהו בשמי, זה משהו מנטלי, אפשר לומר, כן? כמו אחד אומר, להתנהגות כזאת אין מקום, או לרעיון כזה אין מקום. כן? עכשיו, אם אני שוכח את כל מה שאני יודע, אז פתאום הרעיון הזה כן מקבל מקום. אם אני אכתוב מכה בראש ואני אשכח את כל מה שחינכו אותי, אז רעיון כזה עקום יכול פתאום לתפוס מקום אצלי. כן? אבל כל זמן שאני במיטבי, רעיון כזה לא עובד עליי. אז יש בחינה כזאת גם בעולמות, שכשאין סוף מאיר, אז לא יכול להיות רעיון של עולם. רעיון של עולם זה רעיון של גבול, רעיון של ספציפיות, רעיון שאני לא אתה ואתה לא אני, רעיון שכל אחד הוא מיוחד וכל אחד הוא אחרת. רעיון כזה היה מתרחש בתוך הגוף שלנו, אז יכול להיות ששתי הידיים שלנו הן מתחילות ללכת מכות, כי אחת הייתה מקנה בשנייה, הן מקימים מפלגות, מי יודע מה. יש לנו בתוכנו תודעה אחת שלמה שכולם מתמזגים בתוכו, אבל העולם נברא אחרת. העולם נברא, קודם כל יש ריבוי עולמות, בכל עולם יש את המקום שלו ויש את תודעת הזמן שלו. הזמן שונה בכל עולם, המושג מקום שונה בכל עולם, ואותו דבר המושג מציאות שונה בכל עולם, והמושג של טוב הרע שונה בכל עולם. זה עולמות. עכשיו, בתוך כל עולם יש ריבוי ישויות, שכל ישות יש לה את העולם הקטן שלה. אנחנו רואים גם בעולם שלנו שכל אדם הוא עולם מלא, וכל זה לא יכול להתקיים בתוך האינסוף, כי בתוך האינסוף הכל מרגיש את הכל, והכל הופך להיות פוטנציאל אחד אדיר, הכל הופך להיות אפשרות, הכל הופך להיות היפותזה. כן, דבר כזה יכול להיות, כן, אבל אני לא מרגיש. הדבר הזה הוא לא כולי. כשאנחנו בתוך העולם שלנו, אפשר לתת איזו דוגמה, דוגמה מחיי היום יום, דוגמה מאוד פשוטה. יש שני אנשים שרוצים משהו. שני אנשים רוצים משהו. אחד נתפס במה שהוא רוצה ואחד לא נתפס. מה ההבדל בין שניהם? אם הם יצליחו להשיג את מה שהם רוצים, זה לא תלוי בהם, זה תלוי בהשם יתברך. לא תלוי בן אדם, אוכי ועוצם ידי, זה לא... במסקנה תמיד רואים שזה לא נכון. אבל מה שכן, מה נפקא מינה? אחד שנתפס חזק במה שהוא רוצה, אז הוא יוצר התניה. הוא כאילו אומר בעצמו, אני אסור לי לשמוע אחת שאני לא משיג את הדבר הזה. אסור לי להיות מרוצה, אסור לי להיות רגוע. אסור שיהיה לי טוב. כל זמן שאין לי X, אז אני כולי מפורט. האחד הזה שלא נתפס, הוא בסדר, ודאי שאני רוצה. אני רוצה בכל מרדי. אבל בינתיים, קודם כל אני רוצה לחיות, אני רוצה לחיות טוב. ואני בשום אופן לא מוכן להשתגע בגלל שאני רוצה משהו. זאת אומרת, הרצון המיוחד הזה שאני רוצה X, הוא לא תפס אותי ולא השתלט עליי. אני נשארתי פתוח לכל מיני דברים אחרים. יש לי כבר דברים טובים. יש לי, ברוך השם, יש לי כל כך הרבה דברים שאני שמח איתם. אני לא צריך דווקא את זה כדי לקבל אישור שאני בסדר. כן? אבל הבן אדם שנתפס במשהו, בשלב הראשון, עד שהוא מגיע, אז הוא מולד. אחרי שהוא מגיע, אז אם הוא מנטליות כזאת שנתפס בדברים, אחרי שהוא מגיע לדבר אחד, הוא מיד נתפס בדבר אחר. אז זה מעגל שלא נגמר. אז בן אדם כזה מחליף עבודות, מחליף דירות, משתגע כל הזמן. הוא תמיד רואה משהו. כמו אחד שהולך ורואה את האופק, רוצה להגיע לאופק. ילד קטן שרוצה להגיע לאופק. אתה תגיע לאופק, אתה תראה תמיד עוד אופק. אי אפשר לנגוע באופק. האופק הוא תמיד אופק. אז מה אופק? אפשר ליהנות, אבל לא צריך לנגוע בו. עכשיו, אותו דבר, כשאם ניקח את אותו משל ונפשיט אותו לגמרי, נפתח אותו, אז נראה שיש חיים בשתי צורות. החיים בעולמות, בכל העולמות, הם דומים לבן אדם התפוס. מדוע? כי אם יבוא למשל, יבוא אל אחד מאיתנו ויגידו לו, תשמע, אתה רוצה להתמזג במשהו אדיר, יבואו לאיזה יהודי, יגידו לו, אתה רוצה להתמזג בנשמת האומה? נגיד, מה חס וחלילה? מה אתה רוצה להגיד עליי קדיש? מה זה להתמזג בנשמת האומה? זה להפסיק להתקיים, לעלות למעלה, להיות בכנסת ישראל, להיות איזה פוטנציה בתוך פנימיות המלכות של עולם האצילות. אני לא רוצה. זאת אומרת, איך הוא רואה את הקיום שלו? הוא רואה את הקיום שלו בתנאי שהוא אינדיבידואל, בתנאי שהוא נפרד, בתנאי שהוא תחום בתוך העניין. זה סוג המציאות שלנו. זה נקרא להתקיים, וזה נקרא לא להתקיים. עכשיו, כל העולמות כולם, איך שהם היו כלולים ברצון, במחשבה של השם, טרם שנבראו, אם היה אפשר לדבר איתם, זה הכל היפותזה, אם היה אפשר לדבר איתם ולשאול אותם, אז התשובה שהם מקבלים הייתה הפוכה לגמרי. הפוך לגמרי, זאת אומרת. להיות, נגיד שהם פוגשים שם איזה בן, אתה רוצה להיות חלק מנשמת האומה? הוא אומר, אני חלק מנשמת האומה. אתה רוצה לצאת מזה ולהיות בודד, יחיד, ורק לדעת שאתה חלק? מה אני צריך את זה? אני בתוך העניין, אני צריך להיות מרחוק ורק לדעת שהאמת היא אחרת. אני רוצה להיות, אני רוצה לממש, אני רוצה להיות באמת שם. זאת אומרת שיש הרבה ביטויים איך להסביר את זה, אבל העניין הוא פשוט. יש באחד מהמקומות, בתורת חב"ד, מסבירים את זה במין פתגם כזה, זה אולי עכשיו נבין, זה קצת שפה מיושנת כזאת. מה ההתחדשות ומה הפשיטות? כשהעולמות במחשבת הבורא, אז הבורא הוא בפשיטות. הפוטנציאל הכל יכול של הבורא, האינסופיות של הבורא, זה הפשיטות. וההתחלקות, האינדיבידואליות, כמו שאומרים, העולמות, עולמות לשון רבים, זה התחדשות. זה כאילו, מה? אפשר להיות כזה? אפשר להיות ככה? ולשרוד? זאת אומרת, זה כמו שיגידו, מה דעתך שהאצבעות שלך התחילו לטייל פה על הקיר? אז האצבע שלי תיפרד ממני והיא תוכל לטייל? היא לא תהיה איזה חתיכת בשר שמתחילה להירקד, איזה פלא. זה פלא, מתפלים על זה. ומצד שני, אחרי שהעולמות נבראים, אז הפשיטות זה, העולמות הן בפשיטות, התחלקות. האינדיבידואליות זה הפשיטות. ככה קיימים. האלוקות זה ההתחדשות. מה, אפשר להיות, אפשר לשרוד בתוך חיקו של הבורא? מפחיד, אפשר להתקרב כל כך. זה בדיוק, זה שני פוקוסים הפוכים לגמרי של הסתכלות. אז החלל הראשון, החלל הראשון שנעשה בימלא כבודו את כל הארץ, שאנחנו, את זה אנחנו מתפללים לעתיד לבוא. לעתיד לבוא אנחנו נחזור לתודעה של אלוקות שמלא את כל הארץ. למרות שאנחנו נהיה בגופים ונהיה מחולקים, אבל נהיה אחד. נהיה כולנו אחד. זה ימלא כבודו את כל הארץ. עכשיו, החלל הראשון שנעשה בתוך זה, זה הצמצום הראשון. הוא יוצר חלל בתוך התודעה הזאת. ובתוך זה נבראים העולמות. בתוך החלל. לכן הם לא מרגישים את מה שמעבר לחלל. זה השפה הציורית של רב חיים ויטל. ככה הוא מסכם את תורתו של אריה הקדוש. עם זה הוא מתחיל את העץ חיים. פה קבלת האריזה הוא מתחיל עם הרעיון הזה. אחר כך יש עוד סיפור שם. יש סיפור של שבירת הכלים. מי שמכיר את הסיפור הזה, זה ממש... הוא כל כך מזכיר את הסיפור בתלמוד על תלמידי רבי עקיבא שמתו בספירת העומר. ממש כמעט את אותם ביטויים כתוב בזוהר, כשהוא מדבר על שבירת הכלים, את אותם ביטויים שכתוב בגמרא על תלמידי רבי עקיבא, כדי שהם לא נערו כבוד זה לזה, אז הם מתו. ממש אותו דבר. יש שם סיפור על ספירות עליונות שכל אחד אמר ענה אמלוך, הם לא נערו כבוד זה בזה, הם לא יכלו לסבול להיות יחד אחרי שכבר נברו מפרדים. הרי אנחנו נפרדים, נכון? כל אחד הוא עולם שלם. אפילו כשאנחנו יושבים ביחד, אז כל אחד רואה משהו אחר. אני עכשיו רואה את הקיר הזה עם התמונה פה, אני רואה אתכם. ואתם מסתכלים לכאן, אז אתם רואים משהו אחר לגמרי, אתם רואים טבע אחר, אתם רואים פנים אחרות. כל אחד יוצא וסוגר את העיניים ומנסה להיזכר מה היה כשהיינו פה. כל אחד רואה דברים אחרים לגמרי. אני מגיע לכאן כל שבוע, אני זוכר חדר אחר לגמרי. אתם מגיעים, מי שמגיע כל שבוע, זה חדר אחר לגמרי. זה פלא, אפילו כשאנחנו ביחד אנחנו נפרדים, אבל מה? אנחנו יכולים על כל פנים להתקבץ ביחד במטרה משותפת ולתת כבוד זה לזה. המושג של לתת כבוד זה לזה, זה לתת מקום זה לזה. אומרים לקדוש ברוך הוא מלך הכבוד, הוא מקומו של עולם. כל אחד נותן מקום לשני, הוא מכבד אותי. אין לו את האובססיה שכולם צריכים להיות כמוהו. זה כאילו איש את ראו חיים בלעוב, לבלוע את העולם. כולם, עכשיו כשלא נוהגים כבוד זה בזה, אז העניין שכל אחד צריך, כל אחד רואה את העולם כחלק מהתפיסה שלו. זה לא סתם, זה דרגה נוספת של ירידה. היה לנו ירידה אחת, מלראות את עצמנו כנקודה בתוך האינסוף, ולראות את עצמנו כנקודה נפרדת, לא בתוך האינסוף, נקודה ממשית. לא פוטנציאל, אבל נקודה שמקבלת את העובדה שיש עוד נקודות. כן? אני במרכז, תמיד אני במרכז, כי אני במגרש פתוח ואני רואה את האופק במרחק שווה מכל הצדדים. כשאני אנסה להתקרב, אני תמיד רואה את האופק, אני תמיד במרכז. גם מבחינה מנטלית אני תמיד במרכז. אבל אני מבין שגם אתה תמיד במרכז. בדיוק כמו שאני במרכז. אנחנו אומרים, אתה בן אדם חשוב, יש עוד אנשים חשובים, בסדר. אבל מה קורה אם בן אדם כמו הפרעונים, שהיו מציירים את עצמם, מי שהציירים בזמן מלכי מצרים, שצריכים לצייר תמונה, שפרעו מופיע שם, הוא יפרעו כזה ענק, הוא בלי שום פרופורציה וכל היתר, אין פרספקטיבה, אין כלום, פרעו פי שניים, שלוש יותר גדול מכל היתר, שאין אפילו פי ארבע. זאת אומרת, לי יאורי ואני עשיתי מי, כמו פרעו, מי השמש הרשמה בקולו, העולם הוא שלי. הסיפור הזה זה כבר ירידה נוספת. זה כבר עניין שלא נותנים כבוד לעוד משהו או לעוד מישהו. זה אני ואפסי עוד. זה הביטוי בתנ"ך. בדרך כלל כשזה גורף עד הסוף אז גם לאלוקים לא נותנים מקום. אבל ממה זה מתחיל? זה מתחיל מזה שלא נותנים מקום לחבר, לעוד מישהו. לא נותנים מקום להסתכלות שלו, לא נותנים מקום לתפיסה שלו, לא נותנים לו מקום. אז אתה נדרה ביקיבה כתוב של מתו. בזוהר כתוב, מן דנפי מדרגי איקרא מת. הזוהר אומר שכל הסיפור של הספירות של עולם התוהו שנפלו ונשברו מרומז בתורה, גם בדברי הימים וגם בחומש בראשית, בסיפור על יש מקבילה שם, יש כמה פסוקים שכתוב ממש אותם מילים, אלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. אז המלכים שמלכו לבני ישראל זה הספירות של, של, של התיקון, הספירות המתוקנות שמתקללות אחת עם השנייה, ועל זה נאמר לנו, זה מידותיו של הקדוש ברוך הוא שעליהם אנחנו אומרים והלכת בדרכיו, מאור רחום הפתה ירחום. אבל מלכי אדום זה דוגמה לספירות כאלה שלא יכלו לסבול אחת השנייה, והם נשברו ונפלו. זה סיפור שני, סיפור של חורבן, זה ממש סיפור של חורבן. הסיפור השלישי זה הסיפור של חטא העגל במדבר, לא, של חטא צדה. מה הסיפור של חטא צדה? מה היה הסיפור של חטא צדה? מה היה שם? מה היה שם?
איזשהו
נברא
לשלוט על
הבריאה במקום פה. קודם כל הוא בא לפתות, נכון? הוא לא בא בצורה של שלטון, הוא לא הכריח, אבל את מי הוא פיתה? כן, אז הוא פיתה את חווה. למה הוא לא פיתה את אדם? מהציווי האלוקי
או מהבריאה הראשונה,
גם הבריאה הראשונה וגם היא לא שמעה את הציווי. היה שם תרגיל, הרב הירש כותב בפירוש שלו שזה היה התרגול הראשון של תורה שבעל פה שניתן לבני אדם, והקראי הראשון, התעמולה הקראית הראשונה היה הנחש, כי חווה הוא נכנס אליה בגלל שהוא יכל להיכנס בגלל שהיא לא שמעה את הציווי מהשם בעצמו. בסדק קצר הזה הוא יכל להיכנס. זה עוד פעם, זה סיפור של, של, של בועה אנושית שלשם החורבן יכול להגיע. מה זה הסיפור שם? הסיפור זה כתוב במדרש, אלוקים עשה את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. אז המדרש אומר שהאלוקים עשה את האדם ישר כל זמן שהיה אדם אחד, אז לא היה שום אפשרות לא להיות ישר. ברגע שיש שניים, אז כבר יש שתי דעות. כשיש שניים, יש כבר שתי התייחסויות לכל נושא. אחד מתייחס לזה יותר בחיוב, ואפילו אם שניים מתייחסים לנושא בחיוב, אבל אחד מתייחס קצת יותר בחיוב, והשני מתייחס קצת פחות בחיוב. כשהוא מתייחס קצת פחות בחיוב, הוא צריך להסביר את עצמו. עכשיו, איך הוא יכול להסביר את עצמו מול מי שמתייחס יותר בחיוב? איך הוא יכול להסביר את עצמו? הוא חייב להמעיט בערך של הדבר. מה קורה כשאתה מתווכח ואתה רוצה להסביר למה אתה לא מתלהב כל כך ממשהו? איך אתה יכול להסביר את זה? הרי זה דבר טוב, אתה מודה שזה דבר טוב, אבל אתה לא מתלהב מזה. איך אתה יכול להסביר את זה? אתה חייב למצוא חסרונות. ברגע שאתה מתחיל למצוא חסרונות, אז זה כבר מעגל קסמים, אז אתה עוד יותר מתרחק מהדבר. כי הבן אדם הולך אחרי הטענות שלו, זה לא שהטענות הולכות אחרי האדם. כשאתה מוציא מהפה משהו, אפילו שלא לצורך הוויכוח, לא היית חייב לומר את זה, אבל אחרי שרצית את זה לצורך הוויכוח, הרבה פעמים אתה הולך אחרי זה. אתה מאמין במה שאתה בעצמך מפברק. זה הטבע. אז ברגע שחווה עם אדם מתחילים לדון, אז אדם אומר, מה פתאום? אבל השם אמר. אז היא אומרת, היא אבל אין לה את הרושם הזה שהשם אמר, היא לא שמעה משהו. אז כן, אבל למה הוא אמר? וצריך להבין, וככה וככה, ומכניסה בזה איזה משהו. אז נכנס שם העניין של חטא צדד, וזה גרם מיתה לאדם. וגם זה ירידה ודרגה. היה לנו, זה הסיפור השלישי. הסיפור הרביעי, שהכל בקבלה מתייחסים לכל הסיפורים האלה כאל סיפור אחד שמופיע כל פעם וחוזר על עצמו. הצמצום הראשון, שבירת הכלים, חטא צדת, חטא העגל, זה הסיפור הנוסף. מה יש בחטא העגל? באים לאהרון, אומרים, קום עשה לנו אלוהים, אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש, אשר העלה לנו מארץ מצרים, לא ידענו מה היה לו. יש כאן איזה מין בועה של תפיסת עולם, שבני אדם יוצרים. קודם כל, התפיסת עולם הזאת אומרת, שצריך לדעת כל דבר. אם משה איננו, הוא לא חזר בזמן, אז זה ברור, זה... זאת אומרת, כבר בונים על היסוד הזה. יש יסוד, יסוד לא כתוב ש... שצריך לדעת איפה משה. מה, הוא הלך ברשות, הוא לא חזר בזמן, אז הוא עובד ציבור. צריך לחזור בתאריך. הוא מסתובב באיזשהו מקום, בברקיים שם. אולי הוא מת. אז צריך לסדר מישהו במקומו. הם באים לארון, שהוא יסדר להם. תמיד הם באים כמו שהנחש בא על חווה, ככה הם באים לארון. ולמעשה מה שיוצא מנוסטלגיה, העבודה זרה של מצרים, זה היה הבקר. אז עושים עגל, יוצא להם עגל, הם אפילו לא... מכניסים את זה לאש, והתודעה שלהם שם מציירת עגל. שזה מה שהם רצו, את זה הם קיבלו. אז גם כן, הם יוצרים בועה כזאת, בועה, איזה מין חלל. בתוך החלל הזה יש מקום לעשות ההפך. אחר כך הדבר האחרון בתוך הסט הזה זה חורבן בית ראשון. בחורבן בית ראשון יש עניין של הסתלקות השכינה. כל הסיפור הגדול הזה בתחילת ספר יחזקאל, הסיפור הגדול בתחילת ספר יחזקאל, שיחזקאל רואה את המרכבה, כתוב שם במפרשי התנ״ך שהוא ראה איך שהשכינה עוזבת את בית המקדש כדי שבית המקדש יוכל להיחרב. זאת אומרת, היה איזשהו צדק בטענה שלהם שבית המקדש לא יכול להיחרב, כי השכינה שרתה. אבל זה הם לא ראו בעיניים, זה יחזקאל ראה בנבואה, הם לא ראו שהשכינה עזבה את המקום. זאת אומרת, נוצר מין חלל פנוי שבעקבותו בעקבותיו באה חורבה. זה, ככה מתארים את זה. יש אותו דבר גם בבית שני, אבל בית שני לא מוזכר ביחד עם החמישה דברים האלה, אני לא יודע למה. בבית שני יש בדיוק את אותו סיפור, כמו תלמידי רבי עקיבא שלא נהגו כבוד זה בזה. זה חזרה על שמירת הכלים, של ספירות שכל אחד אומר את ענה המלוך. כי היה שנאת חינם ומחלוקות וכיתתיות, זה מה שהחריב את בית המקדש השני. עכשיו לא מצרף אותו, אבל בספרים זה לא מופיע ביחד. עכשיו, מה שהוא כותב שם, רבי אילון מפריץ', עד כאן זה השכלה כללית, זה לא בדיוק מה שהוא כותב שם באותו מאמר, אבל זה מופיע בהרבה מקומות, שבעצם כל הדברים האלה זה הכל, זה כמו דרקון עם חמישה ראשים. מה שהוא כותב שם, הוא כותב מה השורש, אנחנו יודעים, יש פסוק נורא עלילה על בני אדם, בחסידות תמיד חושפים את הקדוש ברוך הוא אחרי כל התהליכים, יש הרבה תהליכים שנראים לנו בתנ״ך ודברי חז״ל, שנראים שבני אדם יצרו אותם. פה בתוך הסיפור הזה, אז הרי רואים, אם אתה אומר שזה חמישה מופעים של אותו עיקרון, אז בשניים הראשונים אתה ודאי לא יכול לומר שזה בני אדם, זה בטרם כל ייצור נברא. מדובר על עניינים של ראשית הבריאה, אין שם תפיסת יד אדם בכלל. לא בצמצום הראשון, לא בשבירת הכלים, אין תפיסת יד אדם. אז איך אתה יכול לבוא ולומר שבני אדם עשו את זה עם החטאים שלהם? זה ודאי לא מסתדר. אז אם כן, מה זה? יד השם עשתה זאת. אז למה? זו השאלה. זה, למעשה זה מתחיל כמו הפילוסופים ששואלים למה השם ברא את העולם. רק השאלה היא אחרת. פילוסוף שואל למה השם ברא את העולם, יש לו קושייה. השם הוא שלם בתכלית השלמות, אז למה, מה הוא צריך את העולם? זאת אומרת, הוא יוצא מתוך הנחה שאם מישהו עושה משהו זה מתוך צורך. כך דרכה של פילוסופיה. אם מישהו עושה משהו, זאת אומרת, בעיקרון כולם עצלנים, אף אחד לא אוהב לעשות שום דבר. אם מישהו עושה משהו, אז זה בגלל צורך, בגלל אילוץ. והאילוץ הזה מראה על צורך, וצורך זה חיסרון. אז איך זה מתחבר עם האלוקים? זאת השאלה הפילוסופית. אבל כשחסיד שואל למה השם ברא את העולם, אז קודם כל חסיד לא שואל שאלות. על הרבי הוא לא שואל שאלות, אז על השם הוא ישאל שאלות. זה בכלל לא מתקדם, לא מתקבל. החסיד שואל שאלה, כמו ששואלים בגמרא, מה ההגדרה של גזירת הכתוב? נגיד, אם עשו צמר ופשטן ביחד, אז האם צמר של ארנבים גם נכלל בתוך זה או לא? או במילים אחרות, אפשר לומר, מה רוצים לומר לנו כשאומרים לנו צמר ופשטן ביחד לא? מה רוצים לומר? ולמעשה כשחסיד שואל למה השם ברא את העולם, הוא כאילו מתקדם לשאול מה השם אומר לנו בזה שהוא ברא את העולם. הוא אומר לנו משהו, יש פה איזו אמירה, הוא רוצה לו, הוא משדר לנו משהו, מה הוא אומר? אז להגיד את זה בשפה פשוטה, זה יוצא כאילו למה השם ברא את העולם. עכשיו יש כאן גם לא סתם שאלה, יש כאן גם קושייה. לפני שנברא העולם היה כל כך טוב, מה זה היה חסר? מה, לא סתם שלא היה חסר עולם, היה טוב, היה כולו אלוקות, ולא היה חסר כלום, כי הכל היה בתוך האלוקות. למה צריך לראות את אותו דבר בצורה נפרדת, בצורה של, מפוררת לפירורים? וש כמו שיבוא מישהו ויגיד, בסדר, האצבע יכולה לטייל על הקיר, אבל בשביל מה? לא עדיף שהאצבעות יהיו מחוברות לגוף? הקוריוז הזה שהאצבע מטיילת על הקיר, זה כדאי? כדאי להפסיד בשביל זה אצבע? יסבירו לך, לא, זה כמו נר מנר, אתה לא מפסיד אצבע. האצבע נשארת פה, אבל אתה גם רואה אותה מטיילת על הקיר. אבל בשביל מה זה טוב? כל כך טוב שיש הרמוניה, שיש אחדות. בשביל מה כל הפירוד הזה? יתפרדו כל פועלי האבן, אבל בשביל מה זה טוב? וכל הבריאה נקראת, בפרט הבריאה הגשמית, נקראת בזוהר, הרים של פירוד. פטורי דפרודה. אז בשביל מה זה טוב? השאלה היא שאלה עמוקה. וזה על שני המופעים הראשונים, על הצמצום הראשון ועל שבירת הכלים, שמזה שבירת הכלים נותן את האפשרות לבחירה. כשיש את זה בשורש, אז יש לנו את הפוטנציאל להתנהג ככה. כשאין משהו בשורש, אנחנו יכולים להיות חמוצים זה לזה, ויש שבשורש יש ספירות כאלה, יש סוג של ספירות שלא מתכננים אחד בשנייה. אז ממילא זה יוצר את אפשרות הבחירה. על כל פנים בן אדם לחברו, זה יוצר גם את האפשרות של בחירה בן אדם למקום. ואהבת לרעך כמוך, יש פירוש שזה הקדוש ברוך הוא. רעך ורע אביך אל תעזוב, כתוב במשלי, מי הוא זה שהוא גם רע שלך וגם רע של אבא שלך. בדרך כלל אומרים, זה חבר של אבא של פלוני, או זה חבר של בן של פלוני. מה זה, הוא חבר שלך וחבר של אבא שלך, היחיד שיכול להיות חבר גם שלך וגם של אבא שלך זה השם. איך החזל אמרו? זה הקדוש ברוך הוא. כתוב רעך ורע אביך אל תעזור, אל תעזור את השם. אז אם כן ואהבת לרעך כמוך, זה כולל גם את השם. ואם אנחנו בקטע שאנחנו יכולים להחמיץ פנים אחד לשני, אנחנו יכולים להחמיץ פנים גם לקדוש ברוך הוא. הכל בזכות אותה שבירת פנים. זאת אומרת, זה נותן לנו את האפשרות של הבחירה החופשית. אז כמובן שיש בזה תכלית. הצמצום הראשון נותן את האפשרות של קיום העולם, שבירת הכלים נותנת את האפשרות של הבחירה החופשית. אבל מה נותן חטא הדעת? מה הוא נותן?
זה לא נותן את התשובה לשאלה למה זה?
לא, כי אין, השאלה הזאת לא נשאלת בכלל. השאלה לא נשאלת, אפשר להסביר למה לא שואלים את השאלה. אני אמרתי בצחוק שחסיד לא שואל אפילו על הרבי שלו. אבל האמת שהשאלה הזאת היא לא במקום, בגלל שהשכל ששואל את השאלה הוא חלק מהעולם. יש כאן טעות לוגית. כשבן אדם רוצה להבין עם השכל של עולם השם ברא את העולם, הוא רוצה להבין עם השכל של עולם השם ברא את השכל ששואל את השאלה, וזה לא ניתן. זה פשוט, הוא ברגע, בשנייה הוא שכח ושם את השכל שלו כאילו שהשכל שלו זה המסגרת שבתוכה נמצאת העולם. זה לא נכון. העולם זה המסגרת שבתוכה נמצא השכל שלנו. אם השכל שלנו לא אמורים להבין למה נברא העולם. אפשר, זה כלי להבין חלקים מסוימים בתוך העולם, אבל לא למה נברא העולם. בואו נלך הלאה. מה אנחנו פוגשים אחר כך? חטא עץ הדעת. בשביל מה זה טוב? בשביל מה כל הבועה הזאת עם הסיפור הזה של לא שמעת מפי השם בעצמו, אז זה כבר יותר חלה שצריך, כבר אפשר לפתות אותך, מה פתאום? בשביל מה זה טוב כל הסיטואציה הזאת? אותו דבר חטא העגל וחורבן בית ראשון. יש פסוק נורא עלילה על בני אדם, וזה, יש כאן באר מים חיים. אתה מכיר את הספר? נראה אם אני זוכר, אבל מישהו ראה פעם מה שהבאר מים חיים אומר על חטא עץ הדעת? אולי במקרה מישהו זוכר יותר טוב. יש זה משהו מאוד מפורסם, קטע מאוד ארוך על בראשית, הבאר מים חיים, זה חצי מהספר. שמות ויקרא במדבר דברים זה עוד חצי. בראשית לבד זה חצי של הספר. בפרשת בראשית זה כמעט חצי של הספר על בראשית. ושם יש לו מאמר ארוך על חטא עץ הדעת, והוא שואל, הוא שואל שאלה, מה הסיפור של אדם הראשון שהוא אמר מפרי העץ אשר אוכל, אשר ציוויתיך לבלתי לאכול ממנו אכלת? אז הוא אומר, האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. אז חזר דרשו כאילו שכתוב ואוכל, הבדל גדול, כתוב ואוכל זה לשון עבר, ושכתוב ואוכל אז חזל אומרים אכלתי ואוכל עוד. ושאלה, איזה חוצפה זאת? איך אפשר? החוצפה הכי גדול בגלל להתבטא ככה, כשתופסים אותו על חם ככה, אכלתי ואוכל עוד, מה זה? אז הוא מביא משל, האמת שהוא מביא שני משלים, ואני בקושי זוכר, הרבה זמן לא הסתכלתי על זה. הוא מביא משל ארוך, הוא אומר שהיה איזה מישהו שגידל יתום בתוך ביתו, יתום חולה שהיה לו אסור לאכול שום דבר מר ושום דבר חמוץ. הייתה לו איזה מחלה שאם היה שומר על הדיאטה שלו, נגיד ב-15 שנה הראשונות שהוא בחיים, אחרי זה היה נרפא ולא היה צריך לשמור עליו יותר. והוא שמר עליו מכל משמר שהוא יאכל רק אצלו בבית, הוא דאג לו. טוב, הילד הזה גודל ולא יודע בכלל שיש דברים פחות טעימים, הוא אוכל רק מתוק, הוא לא יודע את המתיקות של המתוק, כי הפעם לפעם לא הרגיש מה זה מר. עכשיו, היה שם איזה בן בליה שכינה ביתום הזה, גם הוא זכה לבית כזה חם וטוב, אז הוא החליט שהוא יעשה תרגיל, שחב אותו אליו הביתה, נתן לו דג מלוח וכל מיני כאלה, כל מיני חמוצים וכל מיני פיקנטים, והוא אחר כך בא הביתה וסיפר. אבל מה הוא סיפר? הוא בא הביתה והתחיל להגיד לעשיר שמחזיק אותו, התחיל להגיד לו תודה רבה, איזה אוכל טוב אתה נותן לי תמיד. אז הוא אמר לו, מה קרה? איך אתה יודע שהאוכל הזה כל כך טוב? זה אוכל, יש אוכל אחר. הוא אמר, בקרן הייתי אצל השכן ממול שם, הוא מילא אותי עם כל מיני דברים, זה לא טעים, ככה, זה טוב בשביל כאילו, בשביל אחד שלא רעב, לגרות אותו, זה באמת לא טעים, כשאתה נותן זה טוב. אז הוא אמר, וואי, אמרתי לך שלא תלך לאכול שם, שלא תאכל באף מקום, רק בבית. עכשיו אתה צריך לעבור מי יודע איזה שטיפות ואיזה עניינים ואיזה רפואות ואיזה זה, מי יודע מה התפתח אצלך עכשיו, אתה, כל הדברים האלה בשבילך זה אסור, זה טאבו. והילד מסתכל אליו ואומר לו, כדאי לי להיות חולה רק בשביל להכיר לך תודה, הרי הייתי טמבל עד עכשיו ואני אכלתי ואני הייתי מוכן לאכול עוד, העיקר שאני יודע להגיד לך תודה שאני יודע איפה הייתי. זה צריך להבין, אתה נמשל מזה, צריך להבין. אחרי זה הוא נותן עוד משל, הוא נותן עוד משל, הוא נותן משל גם כן מאיזה ילד שגודל אצל מלך. הוא מתאר את היכל המלך, הוא מתאר מעגלים שבמרכז נמצא היכל המלך ומסביב יש מעגל שבו זה הכי קרוב למלך, יש שם כך וכך עוד מעגלים, ככל שזה יותר בפריפריה יש את כל אנשי העיר, ועוד יותר רחוק יש את הסלמס הכל מה שיש מחוץ לעיר שם, את אזור התעשייה, אני יודע מה, יש שם את הוודיות ואת הקוצים ואת הלכלוך ובפנים בפנים יש לך למלך. עכשיו החדר של הילד הוא באיזשהו מקום באמצע, כן? הוא לא ממש בפריפריה אבל הוא גם לא ממש קרוב לאחד המלך, ושם הוא נמצא בתוך מעגל כזה, יש לו את הגינה שלו, את הזה שלו, הכל סגור, הוא לא יכול לא לרדת ולא לעלות. וכשהמלך רוצה לראות אותו, המלך רוצה שהוא יראה אותו, המלך מגיע אליו לבקר, והמלך מופיע ברמה שמתאימה למקום הזה, עם פחות בגדי מלכות, עם פחות פאר והדר, והוא מגיע, והוא נראה כמו אחד מהאוכלוסייה שמאכלסת את הרובד הזה של המציאות. שיום בעיר אחד, מישהו תפס את הילד הזה, ולקח אותו, גם מישהו קינה בו משהו, מישהו לקח אותו, וזרק אותו למקום הכי רחוק. זרק אותו בין הקוצים לתוך, לתוך תעלת שופכים, משהו כזה, והתחילו לחפש אותו, חיפשו אותו, חיפשו אותו עד שמצאו אותו. כשמצאו אותו, לקחו אותו וניקו אותו וזה, ואז הוא, כשזרקו אותו, זרקו אותו, אבל עם עיניים קשורות, אני לא זוכר, אבל כשהוא חוזר, אז הוא רואה שיש מציאות אחרת שהוא לא מכיר אותה. חוזר, הוא רואה שכל פעם שהוא מתקדם בפרט החדר שלו, בבית התפיסה של ההיררכיה, אז הוא מבין שכמו שהוא מתקדם מאה קוצים ומאה תעלת שופכים עד לפה, ככה אפשר להמשיך להתקדם, שההתקדמות היא אינסופית. אז הוא פותח את הדלת, הוא ממשיך להתקדם הלאה. עד שהוא מגיע והוא רואה את המלך בעצמו ביחלו, ושם המלך נראה לגמרי אחרת. ואז המלך שואל אותו, מה אתה עושה כאן? איפה ידעת שאפשר להתקדם? הוא אומר, כן, הייתי מוכן לעשות את כל הטיול עוד פעם, העיקר שאני יודע שאפשר גם להתקדם. אלה שני המשלים שהבר מהם חי נביא. עכשיו זה צריך להבין שזה לא כך פשוט העניין הזה, כמה זמן שיש. הסיפור של ה... זה מובן, המשלים מובנים, ולמה הנמשל מובן?
אבל הנמשל הוא לדרוש, לא לאכילה, תביא
את הרבה. הנמשל הוא לאכילה, כי בעצם האכילה הוא עבר על רצון השם והוא נפל את הקליפות. ולכן הוא אומר, הייתי מוכן, מדוע? יש כאן איזה... מתחבא כאן סוד בכל העניין, מה הסוד? זה לא סוד כל כך מי יודע מה. על הפסוק, אלוקים עשה את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים, שחזל אמרו שהרבים זה החיסרון, כי על ידי זה הם ביקשו חשבונות והם הגיעו לחטא. יש חליקות ההלכות פה? יש ליקוטי הלכות על הלכות פיקדון. יש שם קטע שהוא אומר, הוא שואל מדוע הקדוש ברוך הוא השליך את האמת ארצה. כתוב שהאמת אמר אל יברא. כולם מכירים את המדרש שהקדוש ברוך הוא התייעץ עם המידות לפני הבריאה, לברוא את העולם או לא לברוא את העולם. אז האמת אמרה, אל יברא שכולו מלא שקרים. החסד אמר, יברא שכולו מלא חסדים. אבל האמת אמר, אל יברא. אז לקח הקדוש ברוך הוא את האמת והשליך אותה ארצה. השליך אותה ארצה. מה זה עוזר שמשליכים את האמת ארצה? זאת האמת, מה מה שייך? אז הוא כותב שם שהכוונה זה העולם הזה זה אלבא דשיקרא, באמת נכון, כולו מלא שקרים. והעולם העליון, או כמו שהוא לא מדבר על העולם העליון, הוא מדבר על לפני, קודם הבריאה. קודם הבריאה זאת האמת. אבל כשבורים את העולם ובורים בתוכו אדם, אפשר להגיע מהאלמא דשיקרא הזה למשהו שהוא יותר גבוה מהאמת. אפשר להגיע לאמת לאמיתו. אז באמת אלוקים עשה את האדם ישר. והם הביקשו חשבונות רבים, אבל כשיש למטה את האם הביקשו חשבונות רבים והאדם עומד בניסיון, אז הוא יכול להגיע לאמת לאמיתו. זה לא ישר, זה חוזר. אור חוזר הוא יותר עמוק מאור ישר, וזה מה שקורה על ידי כל נפילה, על ידי הנפילה הראשונה של של הצמצום הראשון. אז נהיה העולם כזה שלעתיד לבוא יתגלה בו אור שהיה שהוא יותר גבוה מהאור או שהיה בהתחלה. ואותו דבר על ידי שבירת הכלים, ואותו דבר על ידי חטאו של אדם הראשון, למרות שזה חטא, זה לא רצוי, אבל יש משהו שהקדוש ברוך הוא גלגל ככה שהוא יחטא, למרות שקיבל זה עונש. הקדוש ברוך הוא גלגל את זה כך, כי על ידי זה כל האנושות יכולה להגיע בסוף לדרגה יותר גבוהה. זה נפלאות מדעיים, אנחנו לא מבינים בזה שום דבר. יש כאלה חכמולוגים שאומרים ככה, אני אחפש את החטא הראשון שיש לי, אולי זה אותו דבר, אבל זה לא נכון. זה לא נכון. על זה אמרו חסידים, החטאים שלהם נהיה תורה, החטאים שלנו תורה דתי, המצוות שלהם כאילו תורה לנו. אבל ככה זה, יש עניין כזה. אז הוא כותב שם במאמר, הוא אומר משל, משל למה הדבר דומה, קצת תתחיל להבין את זה. אז הוא אומר, תלמיד שיושב לפני רבו, ולפעמים הוא שואל איזו שאלה ועונים לו, והשיעור זורם ככה, הולך, לומדים, מבינים. פתאום באיזה שלב, יכול להיות ראשו שאל שאלה או שסתם ככה, פתאום באיזה שלב הרב שותק. שותק, הוא חושב. וספונטנית התלמיד מתחיל לחשוב, אולי משהו אצלי לא בסדר. אולי הוא רואה בי שאני תלמיד שאינו אגון, ולכן אני לא ראוי לקבל דבר תורה מכיו. ואצל התלמיד נהיה חורבן, והוא כותב על זה קינות. אבל למעשה, באותו רגע, מה שקרה אצל הרב זה שנפל במוחו רעיון חדש, שהוא הרבה יותר גבוה, ושעדיין לא מעובד מספיק, הוא לא יכול להוציא אותו עם הפה, כי הוא צריך לחשוב עליו. ובינתיים הוא שותק, והשתיקה הזאת מתפרשת אצל התלמיד כחורבן. ובזה הוא מסביר את מה שחזל אמרו, שבאותו רגע שנחרב הבית נולד משיח, כי באותו רגע התחילה גאולה. רק אצלנו, היות שאנחנו לא ראויים ולא זכאים, זה שהתלמיד חושב שרבו כועס עליו, במשל זה טעות, בנמשל זה לא טעות, באמת כך. באמת מגיע לנו שנחשוב כך. אם לא היה מגיע לנו שנחשוב כך, השם יתברך לה שלח לנו מחשבה כזאת. זה שאנחנו חושבים, אפילו שבפנימיות, בפנימיות יש רק גאולה, בפנימיות אין גלות בכלל. הגלות היא לשון גלוי. בגלוי יש גלות. המהר"ל מפראג מסביר את זה. הוא כותב הגלות היא כולה מצב, היא לא מהות. הגאולה היא מהות. ומהות לא משתנית. אם אתה מצליח לקחת משהו שהוא צריך, אתה רואה, אתה מנדנד את המים. עכשיו, פני המים מופקיעים, ברגע שאתה מניח את זה, זה גורם להתנדנד, מים צריכים לעמוד פלס. אם תתה את זה, הם תמיד ילדו פלס, הם לא מתפעלים משום דבר. הם תמיד ישרים פלס, תמיד ישרים ישרים. מים זה נוזל, אין חוכמות. אף על פי כן, אתה יכול להקפיץ את זה, ואותו רגע שאתה מקפיץ את זה, הם לא עומדים פלס, יש שר אחד יותר גרוע, יש שר אחד יותר עמוק. אתה יכול להפעיל את זה במקום של רוח ולהזיז את זה, ליצור בזה גלים כמו שהרוח עושה בים. בים אתה רואה מים שעובדים נגד כוח המשיכה, אבל זה לא המהות של המים, זה מצב מסוים כרגע. ורשעים קיים נגרש השקט לא יוכלו, בזמן הגלים את הרשעים עושים, הם גלים, רוגע הים וירנו גליו, היי גלה דמת בליסטינטה. זה תמיד משל על רשעים ועל קליפות ועל כל זה. זה לא דבר אמיתי. אבל המצב האמיתי הוא המצב של הרוגע, של האמת, של הזה. אותו דבר, כל הגלות היא רק מצב. בפנימיות אין גלות. זה לא בפנימיות, לא. מה הפירוש בפנימיות אין גלות? ודאי שיש גלות השכינה. יש גלות בעולמות עליונים, הקדוש ברוך הוא אומר במסתרים תבכה נפשי, אבל הכי הכי עמוק בפנים, כל מה שבמסתרים תבכה נפשי, ובגמרא כתוב שדווקא במסתרים תבכה נפשי, בגלוי זה עוז וחדווה במקומו, במסתרים תבכה נפשי, אבל יש פן של סתר שבסתר, ששם לא שייך בחייה בכלל, שם הכל שלם, ושם רואים בכל דבר את האינסוף, ושם רואים בכל דבר את השלמות האינסופית של הכל. וברגע שהדבר הגבוה הזה צריך להתגלות, אז הדבר הנמוך יותר צריך להפסיק. ככה זה. יש סיפור בגמרא, סיפור מפורסם על רבי זרע, שהוא רצה לעלות לארץ ישראל מבבל, אז הוא צם, נדמה לי, מעט העניות, או 40 העניות, אני לא זוכר, הוא שמנה מלכב למעלה, אני לא יודע אם זה 40 או שזה ראשי תיבות של המילה מאה. רבי זרע צם מם תעניות, כנראה זה 40, כדי לשכוח תלמוד באבלי, כדי שיוכל לזכות להשיג את תלמוד ירושלמי. אין תורה כתורת ארץ ישראל. אז כמובן שלא הכוונה שהוא רצה לשכוח את מה שהוא למד. אסור לגרום בן אדם לגרום בידיים להשכיח את תלמודו. תשמר לך פן תשכח, כתוב. זה לא... כל השוכח דבר אחד ממשנתו מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו. מה זה, מה הוא עשה שם?
הוא רצה לשכוח את תפיסת העולם של בני בבל. היה להם תפיסת לימוד שונה. במחשכים השיבני זה תלמודה של בבל. התלמוד של ארץ ישראל זה דרגה יותר גבוהה של השגה. הוא רצה לשכוח, כדי שהוא יוכל לקבל, הוא רצה לשכוח. מה הכוונה לשכוח? הכוונה לא להיות מותנה בזה. לא להיות תפוס, כמו שדיברנו בהתחלה, ואתה בן אדם שהוא תפוס. לא לחשוב שזה הכל. זה סוג מסוים ששכחה. ברגע שבן אדם לא חושב שזה הכל, אז כבר יותר בקלות שוכח. מה הטענה לנו כשאנחנו שוכחים את מה שאנחנו לומדים? אם היה לנו בראש שהתורה זה הכל, לא היינו שוכחים שום דבר מדברי תורה. זה באים עלינו בטענות. עכשיו, ודאי שהתורה זה הכל. אבל כשמדברים על שיטת לימוד, כאן זה כבר אחר. התורה זה הכל. אבל כשמדברים על שיטת לימוד, להגיד ששיטת הלימוד של בריסק או של... או של, אני יודע מי, של זה או של זה, יש כל מיני שיטות לימוד בעם ישראל. להגיד שזה הכל, זה לא שייך. ולפעמים כשבן אדם צריך לעלות משיטת לימוד אחת משיטת לימוד אחרת, הוא צריך קודם להבין שהשיטת לימוד הזאת זה עדיין לא חזות הכל, ואז הוא יכול להיפתח לשיטת לימוד אחרת. אותו דבר כשמדובר על בית המקדש השלישי, הרי יהיה בדרגה הרבה יותר גבוהה מבית המקדש השני, ואפילו יותר גבוהה מבית המקדש הראשון. ולא יכול להיות כשבני אדם תפוסים באחד השם, אחד השם המה, שהם תפוסים בזה והם לא מבינים שזה יכול להיחרב, זה לא יכול להופיע. אם הם היו מבינים מה היה קורה, אני אנסה לשחזר את ההיסטוריה ההיפותטית, מה היה קורה אם היו שומעים בקולו של ירמיהו? ירמיהו אמר להם, הבית הזה יכול להיחרב. אפילו לא אמר להם עדיין שזה יחרב, אמר שזה יכול להיחרב. מה הוא רצה מהם? מה אתה אומר, תגיד שזה יחרב, יש בזה איזה איום. אבל למה הוא נלחם איתם על השקפות? תדעו לכם שהבית יכול להיחרב. מה אכפת לך מה אנחנו חושבים?
זה פשוט.
מה? לא שמעתי.
עיקר המשכן זה לא יהיה בית או לא, אלא מה
המצב בתוך המשכן. זה פירוש אחד, זה נכון, זה לפי הפשט. בשיעור תנ"ך בבית ספר ככה לימדתי. שהוא רוצה להגיד להם שהחיצוניות זה לא העיקר. אבל יש כאן מסר על פי פנימיות, שאנחנו לומדים את זה בחסידות, יש כאן מסר הרבה יותר עמוק. זה כמו אחד שישב בגן עדן תחתון ויגיד שזה הגן עדן העליון. אז הוא אף פעם לא יגיע לגן עדן העליון. הוא תמיד נשאר בגן עדן תחתון. כי זה העליון שלו. הוא צריך לדעת שזה התחתון כדי שהוא יוכל להגיע לעליון. זה לא הפשט שהוא צריך להיות לא מבסוט כאילו שהוא נמצא. הוא צריך להיות מבסוט, הוא צריך לדעת שעכשיו זה המקום שלו, וזה המקום הכי טוב עבורו, ואם היה מגיע לו מקום יותר טוב אז הוא היה שם, וכרגע זה הרמה שלו, אבל הוא צריך לדעת שיש יותר. אותו דבר זה. אז שאתה יודע שהדבר הזה יכול להיחרב, סימן שזה לא המצחי. ואז אתה שואף למצחי. בית המקדש השני זה ודאי כך. המצודת דוד מסביר שכל זה שהם קיבלו בכלל את בית המקדש השני, הוא שואף שם, מה? זכריה צריך להינבא? כן, הנפלא, לא, אנחנו לא שואלים פושיות על הקדש ברוך הוא, אבל בכל אופן, מה הקדש ברוך הוא רוצה להגיד להם בזה? מיד אך שבית המקדש השני נבנה, הוא אומר לזכריה, תאמר להם שעתיד להיחרב. למה לא קלקל בשמחה? לבנו של עולם. מה קורה? בפלא. אז שם הפשטנים, נדמה לי המצודת דוד אומר את זה, שהם קיבלו את בית המקדש השני רק בתור צ'אנס, מקום שבו התפילות מתקבלות כדי שיתפללו על גאולה שלמה. אחרי כשמתבוננים קצת, איפה היו עשרת השבטים? איפה היו יהודה ובנימין רובם נשארו בחוץ לארץ? בכל התקופה של בית שני היה ריכוזים יהודיים בחוץ לארץ. בהתחלה בבבל ואחר כך התחיל להיות ביוון וברומא ובכל מיני, בכל ארצות הים התיכון. בתקופה בית המקדש השני היה יותר יהודים בחוץ לארץ מאשר בארץ. זאת הייתה גאולה ככה. עשרת השבטים נעבדו מעם ישראל והם לא ידעו איפה הם בכלל. חסרו חמישה דברים במקדש. לא היה שם, לא היה ארון, לא היה לוחות, לא היה עציץ. עציץ? לא, עציץ כן היה. שמן המשחה לא היה. לא יכולים למשוך את הכהנים הגדולים, רק חינכו אותם על ידי ריבוי בגדים. חסרו כמה דברים. אז זה לא היה גאולה שלמה. אם היו מסתכלים על זה, אז היו מבינים שזה רק הקדמה. אבל מה, הם יתפסו בחיצוניות, בחיצוניות זה הספיק להם. באיזשהו אופן זה הספיק להם. ברגע שאתה תופס את החיצוניות, שיש משהו שהוא חיצוני במהות, שהוא חיצוני, המהות שלו, זאת אומרת, אמרנו קודם שכל מה שלא אינסוף זה רק מצבים. אבל בסדר, המהות של המצב. יש משהו שהוא במהות, הוא משהו חיצוני, ואתה מוקסם ממנו, ואתה חושב שזה חזות הכל, אז זה פגם. הדוגמה הכי בולטת של הפגם, של התופעה הזאת, מה הדוגמה הכי בולטת, הכי נוראית, שאתה לוקח משהו שהוא חלקי ואתה מכריז עליו שזה הכל? זה דבר נורא פשוט. בעבודה זרה. בעבודה זרה אתה לוקח משהו, איזשהו כוח שקיים בעולם, לכוכב או מלאך, או רוח, או שד, או לא משנה מה, עץ ביער, לא משנה. ואתה מכריז עליו שהוא מסדר לך את העניינים, הוא בעולם שלך הוא האלוקים. אם אתה מכריז עליו שהוא האל הראשי או שהוא אחד מהסגנים שלו, זה לא משנה בכלל. אבל בעולם שלך הוא האלוקים, הוא מסדר לך את הכל. זאת אומרת, אתה מסתכל על משהו שהוא חלקי, ואתה מכריז עליו שהוא השני. זה פגם של עבודה זרה. עכשיו, גם בדברים שהם לא עבודה זרה, בעניינים, בתוך הקדושה עצמה, אם אתה מסתפק במשהו, בתור שאיפה, זה הכלל צריך להיות. רבי נחמן כותב את זה הרבה פעמים. הוא אומר שבן אדם צריך לסמוך את שהוא נמצא, וצריך להסתפק במועט, וצריך שיהיה מסבנות עם עצמו. אבל בתור שאיפה הוא צריך לשים את השאיפה, את הדבר הכי גרוע. אותו קריאת כיוון. לשאוף לדבר הכי גבוה. ברגע שבן אדם מוריד את שאיפה שלו, הוא לא שואף בכלל, זה פגם נוראי. עוד פעם, השאיפה לא צריכה לשגע אותנו. זה כמו שדיברנו בהתחלה. זה לא שבן אדם מסתבר ומלל עד שאין לו את הדבר הכי גבוה. חס וחלילה. זה הפך הקדושה לגמרי, זה גאווה. בן אדם צריך לשמח ממה שיש לו, אבל שאיפה, אסור לו לשכוח את השאיפה שלו. הוא בן מלך. החטא הכי גדול של יהודי, כך אמרו אבות החסידות, שהוא שוכח שהוא בן מלך. והבן מלך רוצה את אבא שלו, לא רוצה פחות מזה. הממלא, מה יוצא מכל זה? יוצא שמתי הבן הזה, התלמיד הזה, במשל, הוא יושב ודואב על כך שרבו מפסיק לדבר איתו, יש לי שתי הסתכלויות, בעת ובעונה אחת, ששתי אמיתיות. מצד אחד רבו באמת מפסיק לדבר איתו. למה רבו מפסיק לדבר איתו? יש כאן שתי סיבות, הוא גם כועס עליו קצת. למה הוא כועס עליו? קודם אני דיברתי איתך באיזושהי רמה מסוימת. אני ראיתי שהרמה הזאת שאני משדר אליך היא כל כך מקסימה אותך, שאתה הפסקת לשאוף למשהו אחר. עכשיו, כדי שתשאף בכלל, שבכלל שיעורר אצלך איזשהו געגוע, אתה בכלל לא במצב של שאיפה, אתה במצב רק של קבלה. אין לך, יש לך רק שור, אין לך רצו בכלל. החיות רצו ושור, צריך שיהיה כל הזמן ישר והפוך. אין לך בכלל. זה כמו דופק שדופק לכיוון אחד כל הזמן. וזה אי אפשר לחיות ככה. אז בן אדם שכל הזמן רק מקבל, אין לו שאיפות, זה לא... ככה אפשר ליפול לגמרי. בן אדם שרק כל הזמן שואף, ואף פעם לא נהנה ממשהו מקבל, אז הוא עובר לעולם אחר, לעולם שכולו טוב, כמו בני אהרון, בקורבתם לפני השם בימותו. הבן אדם צריך גם לשאוף, זה הסוד של רצו ושוב. החיות רצו ושוב, אמרו החסידים, והחיות רצו ושוב. וכל העניין, כל הדופק, הסוד של הדופק, הסוד של הנשימה, לא לצלח עם בן אדם שרק נושם או רק נושף, ואי אפשר לחיות ככה. כל העולם בנוי על, על, על רקיקה, על ויברציה, על התרחבות והתקפצות וכל זה. עכשיו, מצד אחד בן אדם צריך לשמח ממה שיש לו, צריך להסתכל, להודות, ללמוד לתת תודה, מצד שני הוא צריך את השאיפה. כשהרב מזהה בתלמיד שאין לו שום שאיפה, הוא רק מקבל ולא שואף ליותר, אז הוא שותק. ברגע שהוא שותק, התלמיד מפסיק, הוא כאילו זרוק אותה החוצה. זה כמו שרבי נחמן כותב, שכל המיניות זה להגביר את החשק. מה שיש. מי שעושה לילד, אסור לעשות את זה לילד. כך, שילד מושיט יד, אין, לא. אז מה זה? הילד ימסור את נפשו בשביל לקבל את זה. לא משנה שבתוך היד יהיה פירור. לא כלום. ימסור את נפשו בשביל לקבל את זה. מה זה? הקדוש ברוך הוא עושה איתנו את אותו דבר. הוא מזמין לנו מניעות כדי שהם יהפכו לנעימות, כדי שיהיה לנו חשק. והקדוש ברוך הוא רוצה את החשק, הוא רוצה שנעבוד אותו עם חשק, הוא לא רוצה שנעבוד. אז הרב שותק. עכשיו בזה גם אחרי שהתלמיד יקבל את החשק, מתנועה של חשק אפשר להוליד חשק ליותר. אם אתה כבר נמצא במצב של שאיפה, אתה בקלות יותר יכול לעבור למצב של שאיפה של משהו יותר גרוע. זאת אומרת שברגע של החורבן אז נוצרת שאיפה על משהו, אבל לא למה שנחרב, כי אנחנו לא רוצים שזה יחרב עוד פעם. עכשיו אנחנו רוצים משהו שכבר לא נחרב יותר, וזה בעצם הפנימיות של הכוונה של החורבן. האמת, זה לא מובן. מה החורבן? חטאים שלנו גרמו את החורבן. אבל אנחנו מבקשים כל יום בתפילה, בקריאת שמע של המיטה, שלא אחטא עוד מה שחטאתי מחוץ ברחמך, לא על ידי איסורים. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא רוצה, מה אנחנו אומרים? אם לא אכפת לך, אם אפשר, תעשה את זה לא על ידי איסורים. אתה יכול לעשות את זה גם אחרת. אז הרי אפשר שזה לא יהיה על ידי איסורים. לא חייבים לסבול איסורים. לא חייב שיהיה איסורים. אפשר לבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה בלי איסורים. הקדוש ברוך הוא שלך איסורים זה לא רק כדי לחפר על העוון, אלא שיש לפעמים שמקבלים את האיסורים, הצעקה שבאה בגלל האיסורים היא כבר הופכת להיות צעקה, כמו שאומרים. זה לא רק צעקה אבא כואב לי, זה הופך להיות צעקה אבא איפה אתה? הרבה זמן לא ראיתי אותך. זה תכנית האיסורים. אבל גם זה יכול להיות שלא על ידי איסורים. אם בן אדם צועק בזמן, אבא איפה אתה, לפני שהאיסורים מגיעים, אז הוא לא צריך את האיסורים, ואפילו אחרי שהאיסורים מגיעים. ברגע שהוא מגיע את הרמז, האיסורים יכולים ללכת מהם. אבל בשביל זה אנחנו אומרים שהתכלית זה לא רק עניין של כפרה. בעצם הדבר שהכי הרבה גורם לכפרת עוונות, זה דבר הפוך. זה בדיוק הדבר ההפוך, מה שגורם לכפרת עוונות זה באותו רגע של החורבן נולד משיח. מה זה העניין של נולד משיח? מה זה? יבוא משיח אז הוא יהיה בן 2,000 שנה? לא כתוב אף מקום שמשיח יהיה בן 2,000 שנה. אף מקום לא מופיע דבר כזה. מה הכוונה נולד משיח? נולד משיח של אותו דור. זאת אומרת, מה התפקיד שלו? הרי לא הגיע הזמן לגאולת ישראל, והוא היה לפני כל כך הרבה שנים. מה הוא עשה? הוא היה משיח. מה הוא היה צריך לעשות? שאלה, מה תפקידו של משיח בדור שזמנו לא הגיע? מה הוא צריך לעשות? מה התפקיד שלו? אז התפקיד שלו שמתקן את החטאים שהביאו את הגלות, נכון? אנחנו אומרים, מפני חטאינו גלינו מארצנו, מתקן את החטאים, מתקן את הגלות. אז התפקיד שלו ללמד דעת את העם, זה התפקיד של ראשי בני ישראל, ללמד דעת את העם, לדעת את השם. זה בעצם להראות את הדרך, איך מתקרב להשם. יוצא מזה שמה שמתקן את הגלות יותר מהחורבן זה הרב יוחנן מזקאי שנשאר שם, או הברוך בן אריה שנשאר, הירמיהו שנשאר, העזרא שנשאר, בכל מצב המשה שנשאר אחרי חטא העגל, אדם שנשאר אחרי החטא שלו וחזור בתשובה 130 שנה, חנוך מתושלח, נוח ששורד אחרי המבול, אברהם שמגיע לעולם אלילי, אלה מתקנים את כל הקלקולים. האיסורים זה רק דרך שבן אדם בכלל ירצו להגיע להם. מתי בן אדם הולך לצדיק שכואב לו? אבל האמת שמה שמתקן באמת זה הדרך, הקדוש ברוך הוא פותח לנו את הדרך. עכשיו אותו דבר, תורה, חמשת חומשי תורה, כל הנביאים, תורה שבעל פה, כל הדברים האלה, המדרשים, הזוהר, הקבלה, החסידות, המוסר, וכל הדברים האלה, הם בעצם, הם בונים את בית המקדש. הם מתקנים את כל הסיבה של הגלות. האיסורים זה רק, כמו שאומרים, הזרס, היות שבן אדם יכול לשכוח את התורה, ואין לו זמן, ודרך אגב, מישהו מכיר את הטקסט של תיקון חצות? יש שם תיקון לאה ותיקון רחל. מה זה שני התיקונים האלה? איך שזה בעולמות עליונים, אנחנו לא נדבר על זה. יש בזה קבלה עמוקה, זה בינה וזה מלכות. אבל יש דבר נורא פשוט. דבר נורא פשוט על הרובד שלנו. זה זמן, שלושה שבועות יש כאלה שם תיקון חצות פעמיים, גם ביום. אפשר קצת לדבר על זה, צריך לגמור אותך, אני רואה שמורך. התיקון מה היה הסיפור הלאה? כתוב יהיה לאה רכות, היא בכתה, אתם זוכרים? שלא טיפול בגורלו של עשיו. אנשים אוהבים לדבר, לדבר לא עולה כסף. תמיד היו כאלה שדיברו, פטפטו, אמרו שני בנות לרבקה, שני בנים לרבקה, שתי בנות ללבן. הגדולה לגדול והקטנה לקטן. זאת אומרת שאנשים כבר שידחו ביניהם את לאה עם עשיו ואת רחל עם יעקב. ולאה שמעה שמדברים, אז היא בכתה שהיא לא תיפול בגורלו של עשיו. מה זה אומר לנו היום? אנחנו יודעים שכל הלאה ורחל ויעקב ועשיו וכל זה, זה לא סיפור היסטוריה. בזוהר הקדוש כתוב שמישהו חושב שהתורה זה רק היסטוריה, אז טיפח רוחו ואין לו חלק לעולם הבא. זה סיפור, זה הווה מתמשך. כל התורה זה הווה מתמשך. יש יהודי שבוכה שלא יפול לגורלו של עשיו. זה לאה. ואז הוא לא נפל לגורלו של עשיו. לאה באמת לא נפלה לגורלו. עכשיו, רחל, היא לא הייתה צריכה לבכות שלא תיפול לגורלו של עשיו. היא בסדר, היא מיעקב. אבל מה קורה בסוף? רחל באמת בצעירותה, בקושי נולדו לה שני בנים. רחל זה אישיות שסובל. מאוד אוהבים אותה, אבל היא סובלת. מה זה הסיפור הזה? אז יש פסוק בתנ״ך, כרחל לפני גוזזיה נעלמה. רחל גוזזים אותה, והיא שותקת, היא לא מזה לפתוח את הפה, זה עם ישראל בגלות. עכשיו, בספרים מאוחרים כתוב, בספרי חסידות, אצל רבי נחמן בעיקר כתוב שלאה זה היהודי המתפלל, ורחל זה היהודי שהיא מתעסק עם תורה שבעל פה. מדוע דווקא תורה שבעל פה זה חשבון על פי קבלה, שמדוע רחל מרמזת לתורה שבעל פה? שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל, וכתוב בזוהר, היא גדולה והיא קטנה, יש פעמיים היא ביות קירבקי. היא הגדולה זה היא הראשונה, והיא האחרונה זה היא השנייה. היא הראשונה מרמזת על בינה עילה, על התבוננות בגדולת השם, שזה הסוד של התפילה. רוב התפילה זה התבוננות בגדולת השם, חלק קטן זה בקשת צרכה. והה"א האחרונה, זה כתוב בתיקוני זוהר, שזה ההי של ה"א מוצאות הפה, זה הדיבור, זה תורה שבעל פה. יהודי שלומד תורה שבעל פה זה רחל, והיהודי שמתפלל זה לאה. עכשיו מה שמעניין זה שרחל יצא בגלות. אפשר פשוט לראות את זה, כשבן אדם עומד עכשיו, יעמוד כאן מישהו עם הפנים לקיר ויתפלל, אף אחד לא יהיה את החוצפה ולהגיש את זה ולשאול אותו, היי, תגיד מה שעה? תגיד, דבר כזה, סתם, לדבר איתו. תתחיל לדבר איתו, לשאול אותו מה נשמע, אתה רואה, יהודי מתפלל, אתה עוזר אותו, עד שהוא אומר. מה קורה כשיהודי פותח ספר ויושב ללמוד? לא מדברים איתו? ואיך, עושים את כל המאמצים בשביל לסחוב אותו משם, מה אתה מחמם את הספסל? יאללה, בטלן, תפסיק, תתחיל לעשות משהו. אבל בתפיסת עולם שלנו, התורה שבעל פה היא בגלות, ובשביל זה עיקר התיקון חצות דווקא בימים של אבל ושל צער, זה תיקון רחל, זה להחזיר את רחל ליעקב. יעקב זה היהודי. לאה נמצאת עם יעקב, לאה קבורה עם יעקב. אפילו לאחר המוות. רחל לא זכתה אפילו להיקבר עם יעקב. רחל זה תמיד זאת שהיא אוהבים אותה ומקרבים אותה, אבל היא לא מצליחה להתקרב, היא נשארת בחוץ. זה היחס שלנו לתורה שבעל פה, והיחס הוא לא סתם שעומדים ומתפללים, אלא היחס באופן הכי עמוק. כולם מתחברים לקבלה ולחסידות ולמחשבת ישראל ולרב קוק ולכל מיני דברים, אפשר להתחבר בקלות. ודף גמרא הכי קשה להתחבר לבן אדם הגענו. זו עובדת חיים. כשיש איזה מגיד שיעור טוב, שעושה איזה מעניין, אז באים בשביל העניין. אבל ככה, לשבת ללמוד, לגרוס משניות, או ללמוד גמרא, או ללמוד הלכה, או כל הדברים האלה, אז זה די קשה. למה זה קשה? היא רחל בגלות. וצריך לתקן אותה. זה עניין גדול, אבל על כל פנים, מה אני מתכוון? בתוך הדברים האלה, שאנחנו כל כך מזלזלים בהם, תמיד שם יש את העומק הכי עמוק. אנחנו נראה את זה, כשיפתחו לנו את העיניים. יש לכם שמישהו שמגיע לעומק עמוק עמוק בפנימיות, כשהוא לומד הלכה פשוטה, יכול להראות לך שם את ה... הוא רואה דברים אחרים לגמרי. אנחנו פשוט לא רואים, אז אנחנו מזלזלים. אבל זה השלב שלנו. כרגע אנחנו צריכים, לא לזה, אם אנחנו מזלזל עכשיו, כשאנחנו לא רואים, אף פעם לא נראה. ילד שלא מוצא להיות בכיתה א', הוא לא יכול להגיע לכיתה אחרת. אז מזה אפשר להבין מדוע ברגע שנחרב הבית, אז הקרובים היו מורי זה בזה, ולמה באותו רגע נולד משיח. ועכשיו במשהו רק מסיים בסוף, הוא אומר ששבת חזון זה לא על שם שפסקה הנבואה, אלא על שם שהתחילה הנבואה, שלעתיד לה. הוא אומר חשבון כזה, הוא אומר שבשבת מתחילים כל העניינים הטובים שבמשך השבוע הופכים להיות מציאותיים. אבל הדברים הרעים של השבוע הם לא שייכים לשבת. זאת אומרת, האבל של תשעה באב לא שייך לשבת. אבל הפנימיות של תשעה באב שבאותו יום נולד משיח, זה שייך לשבת, ולכן קוראים לשבת חזון בשם חזון. יש אצל רבי לוי יצחק ברדיצ'ב בקדושת מגיד, אז הוא אומר חזון, כן, אפשר לראות מרחוק את בית המקדש. איך הוא אומר? זה החזון. אז אפשר להבין, לפי מה שרבי צדוק מסביר, אפשר להבין את זה. טוב, אני רואה שמאוחר, נכון?